תגיד היום שלום בהתחלה, אז נתחיל את השיעור, מה אתם אומרים? אתם רואים את המצגת?
כן, כן.
טוב. טוב, פעם שעברה דיברנו על היסודות של בריאה, במשנה, בגמרא בשבועות, וראינו בעקבות הסוגיה שני הסברים. למה בריאה נאסרה? אפשרות אחת על פי רש"י שזה עניין של חשיבות. כמו שראינו בענייני שבועה, אם אדם מחשיב משהו, אם אדם אומר שמשהו חשוב, הוא נשבע, לא לאכול משהו, אז במקרה הזה זה יהפוך להיות איסור. למרות שזה פחות מכשיעור, מחלוקת שם בגמרא, אבל לפי רש"י אפשר לראות שדין בריאה הוא מדין חשיבות. יש איזה חשיבות לבריאה. ולעומת זאת, מידת התוספות, ראינו שבריאה נאסרה כי היא מפורשת בתורה. לכן חייבים עליה, כי זה דבר שמפורש בתורה, וראינו כל מיני נפקמינות והשלכות. אחר כך דיברנו על שני מצבים. יש בריאה שאדם אוכל לבד, ויש בריאה שאדם אוכל בתערובת. אם אדם אוכל בריאה לבד, הוא עובר על איסור דאורייתא, ויכול להיות שחסה אחת שהוא אוכל, הוא עובר על כמה עשרות איסורים, כי כל תולעת יכולה להיות 4, 5 או 6 לאווים, יכול להיות שיש כאן עשרות איסורים. מצד שני, כאשר בריאה נמצאת בתוך תערובת, אמרנו, זה איסור דרבנן. והסברנו שחכמים כנראה עשו, בגלל שבריאה זה דבר חשוב, אז עשו את זה גם בתוך תערובת, אבל כל הדבר הזה הוא איסור דרבנן. והדבר הזה מאוד משמעותי מבחינתנו, מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים יש קודם מצבים שאדם נמצא אצל ההורים, סבא וסבתא, קודם מצבים שלא מקפידים לגמרי על תולעים למשל. אז אנחנו יודעים שאם מדובר על דבר חי, חי אני מתכוון שלא חי שהולך, אלא חי שהוא דבר שאפשר לחפש בו עדיין את התולעים, שהוא לא תערובת, אז כאן, זה עשוי להיות איסור דאורייתא. לעומת זאת, כאשר מדובר על בריאה בתוך תערובת, כאן אנחנו לא מדברים על דאורייתא, מדברים רק על דרבנן, ובגלל שמדברים על דרבנן, אז בכל הספקות נוכל להקל יותר כאשר מדובר על תערובת. אז למשל, כאשר מדובר על מרק, כאשר מדובר על צ'ונט, כאשר מדובר על פשטידות, למרות שגם שם צריך להיזהר כמובן ניסו תולעים, ברור שאנחנו לא נקל ניסו תולעים. אבל לכל הדברים האלה, אנחנו מדברים על איסור דרבנן. לעומת סלט חי, שהרבה פעמים זה איסור דאורייתא, יש מקום לדון מה מוגדר בריאה ומה לא מוגדר, ובעזרת השם מקווה שעוד נעשה את זה. וראינו גם שספק בריאה, פשטות מותר, א', מדובר על תערובת, ספק בריאה ותערובת, אז א', מדובר על ספק דרבנן, וב', יכול להיות שאם הכל זה חשיבות, אז יכול להיות שדבר שהוא בספק לא נחשב חשוב בכלל, ודיברנו גם שיש מקום לדון, למרות שחשיבות זה הגדרת רש"י, ותוספות הסבירו שזה השם שלו, אנחנו נדבר על זה, התייחסות שלו במפורש בתורה. למרות הדבר הזה, אמרנו שיכול להיות שכל זה כשאדם אוכל את הבריאה בפני עצמה. אבל כאשר מדובר על בריאה בתוך תערובת, אולי גם תוספות, אני נראה שהטעם הוא חשיבות, ולכן הטעם היותר מרכזי הוא חשיבות, אבל עדיין יכול להיות שיש גם את הטעם של מפורש בתורה. אנחנו נעשה כרגע להגדיר בריאה. מה זה אומר בריאה?
הרב.
כן.
לגבי הטעם של, של, של לפי תוספות, תוספות במכות מגדיר את זה טיפה שונה. בדף י' זין.
אוקיי.
הוא אומר שאם, הוא מגדיר דבר, דבר שלא, שאם תחלק אותו, הוא כבר לא, לא, לא מאבד את שמו.
שאלה מצוינת. ואנחנו ננסה לדון בזה, בעזרת השם עוד מעט.
למה שבחסה זה לא ייחשב תערובת וייחשב בפני עצמו?
תראה, זאת שאלה מאוד מעניינת. איך אני מגדיר תערובת? איך? עכשיו, בפשטות, לכאורה, אם אני יכול לזהות את זה עדיין, זה לא תערובת. אם אני לא יכול לזהות את זה, זה כן תערובת. ולכן, חסה. שעקרונית, אתה יכול לקחת החסה, להסתכל באור, לחפש את התולעת, אז הדבר הזה לכאורה לא מוגדר כתערובת. אם מדובר על דבר מבושל, כשאחרי בישול אתה כבר לא יכול לזהות את ה... בדרך כלל, את התולעת, אז זה מוגדר כתערובת. זאת לכאורה הגדרה הפשוטה. היה מקום להגיד, אולי גם דבר שאני יכול למצוא, השאלה היא באיזה תרחה אני צריך למצוא. כדי להגדיר את זה כתערובת. אז יש מקום עכשיו, חסה קשה להגיד שזה לא תערובת, אבל יכול להיות שיש דברים, קרוב, קרובית, שזה מתחבא בפנים, קשה מאוד למצוא את זה. אם אנחנו נגדיר את זה כתערובת, אנחנו נוריד את זה יסוד לרבנן. אם נגיד, לא, אתה יכול לחפש, 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 תמצא. אז זה לא יתערובת, זה יסוד לא ראית.
אבל לכאורה, אם אי אפשר למצוא את זה, אז זה כבר, זה אומר שהבריאה כבר לא שלמה. אז גם, אפילו לרבנן זה מותר.
למה זה אומר שזה לא שלם? למשל...
מה
אתה אומר?
שלם, אני יכול למצוא אותה.
אני מבין. תראה, מצד אחד, זה יכול להיות נכון, אבל לא תמיד זה ככה. כי למשל, בבישול, לפעמים זה מתרסק, לפעמים זה לא מתרסק, אבל זה כל כך נדבק ונכנס לדברים אחרים שקשה למצוא את זה. או למשל, בוא ניקח... ברוקולי. ברוקולי, אתה תחפש בצורה רגילה, לא תמצא. כדי למצוא, אתה צריך לשבור את הענפים, לחפש בפנים, ואז אתה תמצא. ואתה תמצא תולעים שלמות. ותמצא הרבה תולעים. האם זה תערובת או לא תערובת? מה אתה אומר?
היה לי מוזר קצת להגדיר שתערובת קשור לרמת הקושי בחיפוש התולעת.
אז זאת בדיוק השאלה. זאת בדיוק השאלה. שאלה שהיא באמת מורכבת. אנחנו נראה ויכוחים בשאלה הזאת בין רבנים בני דורנו. על זה התווכחו, וזאת שאלה מאוד מאוד משמעותית. למעשה, ועל זה אנחנו נדבר עוד בעזרת השם. בסדר? טוב, אז הגמרא במכות דף ט"ז עמוד ב' אומרת, אמר רבא בר רב הונא, אמר ריסק 9 נמלים והביא עד חד חי והשלימן לחזית לוקה 6, 5 משום בריאה ואחד משום כזית נבלה. עכשיו כאן, במקרה שלנו, כאשר מדובר על בריאה, שבריאה היא דבר שלם, משהו ירד ממנה, אז הדבר הזה כבר לא נחשב כבריאה. לעומת זאת, על נמלה אחת הוא יהיה חייב, כמו שמפורש פה, למרות שהיא פחותה מכזית. תכף עוד נחזור אל הגמרא, אבל נקודה ראשונה שיש בגמרא הזאת, הגמרא אומרת, והביא אחד חי. וזה דבר מעניין, למה חי? והתוספות מסבירים שחייב גם על נמלה מתה. כמו שראיתם, וכשהגמרא אומרת חי, היא מתכוונת לשלם. זאת אומרת, אם זה היה חי ממש, בכלל זה לא היה משלים לכזי, בעניין אחר, אבל בעיקרון מדובר על שלם. אז זאת נקודה אחת, אני אומר, הרבה אנשים אומרים, שואלים אותי, האם ודברים קפואים, יש בעיה, ברוקולי קפוא, דברים קפואים, אני אומר להם, ברור שיש בעיה, אתה צריך לראות שיש הכשר. אומרים, מה הבעיה? זה בטוח מת. אז באמת, בסוגיה היה אפשר לחשוב שדווקא חי חייבים עליו ולא מת, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים ככה. תוספות מסבירים שאין הבדל בין חי למת, וגם חי אסור לאכול, וגם חי, גם מת אסור לאכול, וגם מת יש לו דין בריאה. אז זאת נקודה ראשונה. יש ספק בגמרא בנזיר, דפנון א' עמוד ב', עמוד ב' עמוד א', מה קורה כשחסר משהו מהבריאה, האם זה נחשב בריאה או לא נחשב כבריאה, יש מחלוקת רש"י, לא צריך שם להביא בדיוק את הדברים, אבל למעשה גם הרמב"ן וגם הרשב"א כתבו שאם מדובר על תערובת, אם אתה לא אוכל את זה לבד, ירד משהו ואתה לא אוכל לבד, מדובר על תערובת, אז הדבר הזה בטל. כלומר, בתערובת, זה באמת בטל.
אפילו מדרבנן?
כן, כי בתערובת זה ספק דרבנן.
דווקא שזה חסר, נכון?
כן. שמשהו חסר, והשך כותב, אנחנו תכף נדבר גם על זה, אבל השח כותב בסימן קוף סיף קטניות, שאפילו אם זה דבר שהנשמה לא תלויה בו, זה לא נחשב בריאה, שגם אם הוא חיסר איבר שהנשמה לא תלויה בו, זה לא נקרא בריאה, אנחנו תכף נדבר על הנקודה הזאת, והפרי מגדים שם אומר, שאפילו אם חסר רק חלק קטן, גם הדבר הזה לא נחשב בריאה, זה מאוד חשוב לנו. זה אומר, יש לך תולעים מכל מיני מקומות, או משהו, משהו נחתך, דבר קטן, אפילו מאוד קטן, זה לא נחשב בריאה לעניין תערובת. עניין לאכול לפני עצמו, אנחנו לא אומרים, יכול להיות אנחנו לא אוכלים לפני עצמו, ותערובת, בגלל שהכל מדיני דרבנן, אפשר להקל בדברים האלה. הפרי מגדים מסתפק מה קורה אם זה לא נחתך משהו, אלא אם זה רק התפורר קצת. האם גם הדבר הזה דרך בישול, הרבה פעמים הוא התפורר קצת, אם זה נחשב בריאה או לא נחשב בריאה, והדרכי תשובה אומר שאם הצורה שלו השתנתה, למרות שלא נחתך, זה לא נחשב בריאה יותר. ואפשר להבין את זה.
אני אומר הרב שאם השתנתה צורתו, היא לא נחשבת יותר?
הפרי מגדים. סליחה, זה הדרכי תשובה, אפילו מגן אם מסתפק, זה הדרכי תשובה. שהדבר הזה לא נחשב, ויכול להיות שפי מה שהסברנו, אם השתנתה צורתו, אז קשה לומר שהוא חשוב. הוא כבר לא נחשב דבר חשוב אחרי שהשתנתה צורתו, ואולי בגלל זה אנחנו נגיד שזה לא נחשב כבריאה. עכשיו,
אבל הרב, איך אפשר לדעת את כל הדברים האלה? מאיפה יודעים שנפלה לו, הרי זה חיות כל כך קטנות, בכלל, איזה מציאות זה?
אני אגיד לך. יש מקרים שאתה לא יודע בוודאות, אבל אנחנו נדבר על זה, למשל, אם אתה תגיד, תשמע, בישול או אפייה, מה הם עושות לתולעים? מה הם עושים לתולעים? בוא נאמר שאנחנו נבדוק, ונראה שבדרך כלל בישול או אפייה, נבדוק את התולעים אחרי זה, ונראה שבדרך כלל בישול או אפייה גורמים לתולעת שהיא כבר תהיה מקובצ'ת, אבל לא מפרקים אותה ממש. בוא נאמר שאנחנו נגיע לבדיקה כזאת. אז אנחנו נדע שאחרי בישול או אפייה, יש לנו ספק שאולי אין כאן בריאה. כי עשינו מחקר וראינו שתולעים אחרי בישול או אפייה משנות את הצורה שלהם. ואם כך, בדיעבד נוכל להקל, אחרי בישול האפייה, כי נגיד שזה ספק דרבנן, ספק דרבנן לכולה, הכל בתערובת. זה לא שאתה בדרך כלל מוצא בתוך תערובת את הדבר, ואתה רואה שיד נפל לו כנף, כי אחרת אתה מוצא אותו, אתה תוציא אותו. אבל זה נותן לנו אינדיקציה על המון דברים, על המון דברים שאנחנו יודעים מכל מיני בדיקות, זה דברים שעשינו, גם אנחנו עשינו היום, אבל גם בעבר עשו, גם לפני מאות שנים עשו, שאנחנו יודעים שבמקרה הזה התולעת כבר לא רגילה, היא כבר שינתה צורה, אבל בוא נאמר, אנחנו יודעים ש-80% שזה שינה צורה, אבל האם זה באמת התפרק לשניים? אז בוא נאמר, זה 20%, אני סתם זורק מספרים עכשיו. ואז אנחנו נדע מה לעשות במקרים הבאים. עכשיו, הגמרא הגדירה לנו מה צריך להיות חסר, אבל היא לא הגדירה מה נחשב שלם. מה נקרא בריאה שלמה? ובדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים. התוספות שם במכות זין עמוד א', והרשב"א והראש, אומרים שהדבר שקובע זה האם חלוקת הדבר מבטלת את השם שלו. אם יש לי משהו שיש לו שם מסוים, אחרי שאני חותך אותו באמצע, כל חתיכה כבר נחשבת בשם אחר. במקרה כזה, אם נגיד שהחלוקה שלו מבטלת את השם שלו, אז כשהוא שלם הוא נחשב כבריאה. כי אז אני אומר שיש משמעות גדולה לשם שלו. כלומר, מה שמגדיר כבריאה זה החשיבות של השם. ולכן אם על ידי החיתוך הוא כבר לא נקרא בשם שלו, אז זה אומר לנו שהוא באמת חשוב. שהשם שלו הוא חשוב, הוא משמעותי, ולכן זה ייחשב בריאה. ולכן אומרים תוספות שאוף תמה נחשב כבריאה. כי אם תחתוך ממנו חתיכה, תמיד יגידו חתיכת אוף. ולכן האוף השלם נחשב כבריאה, השם שלו בתור אוף הוא חשוב. הוא חשוב, עובדה, שהוא עד כדי כך חשוב שאם יורד ממנו חתיכה, אז קוראים לדבר חתיכת אוף. מצד שני, נבלה לא נקראת בריאה, כי נבלה שלמה או חתוכה נקראת תמיד נבלה, כך אומר הראש. לכן גיד הנשה נקרא בריאה, כי כשחותכים אותו, קוראים לו חתיכת גיד, השם ממשיך גם אחרי שהוא נחתך. ולעומת זאת, חלב, הוא לא בריאה, כי גם אם יחלפו אותו, הוא ניקח חלב. ועבר מן החי נחשב כבריאה, כי אם יחתכו אותו, הוא יהיה חתיכת עבר. אז זה קודם כל הכיוון הכללי. הכיוון הכללי של תוספות, שהדבר שקובע זה השם. זה הדבר שמשמעותי, עד כמה חלוקת הדבר מבטלת את השם שלו. יש עוד מחלוקת בתוך תוספות איך מגדירים את השם. האם זה הגדרה הלכתית או הגדרה מציאותית? למשל, חיטה זה הגדרה מציאותית. אבל הגדרה הלכתית שלה היא תבל, כאשר היא עדיין תבל. והתוספות והראש אומרים שחיטה זה לא בריאה באמת, כי כל עוד לא הפרישו מעשרות, היא נחשבת כתבל. ואם היא נחשבת כתבל, זה השם שלה, וגם אם היא תחתך, היא תישאר תבל. ולעומת זאת, הרשב"א אומר שהגדרה היא מציאותית. ולכן חיטה כן נחשבת כבריאה, כי אחרי שתחתוך אותה, היא תהיה קמח. עכשיו, יש עוד משהו בבריאה, כי אין בזה נשמה, אז נדבר לחיטה, נדבר לזה אחרי זה. אז זאת השיטה הראשונה. שיטה הראשונה של תוספות, שמה שקובע זה השם. שיטה שנייה, שיטת הר"ן. הר"ן מבין שמה שקובע זה, הר"ן מחולין צדיק כדרות, דבר שהייתה בו נשמה. זה הדבר שקובע. דבר שהייתה בו נשמה, הוא לומד זה והגמרא שם, עם הקודף ג' עמוד א', ראינו את הדבר הזה, רבי שמעון אומר לחכמים, תודו לי לפחות בחיטה, שהיא חשובה מדין בריאה, וחכמים אומרים לו, שהיא לא חשובה כי אין בה נשמה. ולכן, לדעתו, ההגדרה של בריאה זה דבר שהייתה בו נשמה. ושיטה שלישית, שיטת רש"י, רש"י בחולין קופת עמוד ב' אומר שנבלה לא נחשבת בריאה, למה? כי כשהיא נבראה לא היה עליה שם של נבלה. וגם הר"ן מסביר בדברים האלה, בשיטה של רש"י, ואומר שצריך שהאיסור יהיה מגופה. זאת אומרת, צריך שמתחילת בריאתה היא תהיה אסורה. ולכן נבלה היא לא בריאה, כי משהו אחר גרם לה להיעשה. היא לא נבלה מתחילת בריאתה, אלא משהו אחר גרם לו להיעשר. עכשיו הראש חולק על רש"י, הוא אומר, רגע, יש לנו דברים אחרים. למשל אורלה, אסורה מתחילת בריאתה, והיא לא נחשבת בריאה. אז הר"ן אומר שצריך גם את התנאי של נשמה. אם אני אעשה עכשיו סדר בין כל הדברים שראים. אני עכשיו אעשה סדר, אני לא אגיד את כל השיטות, כי אני רוצה להתקדם. אני רק עושה סדר. מה נחשב לבריאה? זאת השאלה שלנו. אז יש תנאים לבריאה. תנאי אחד שהוא צריך להיות שלם. זה דינא דגמרא, וזה ראינו מה שכתוב חי, שתוספות אומרים שחי שווה שלם, לא הכוונה שהוא חי. הדבר ראשון, הבריאה צריכה להיות שלמה. יש לנו את תוספות, אם יחלק מה שאמרנו לפי השם, אולי נדבר כאן על ה... על השם. אם יחלק, כלומר, כדי לחשב בריאה, צריך שאם יחלק, אם ניקח את התולעת ותחתוך אותה, לא יישאר שמו עליו. זה התנאי הנוסף שראינו לפי תוספות. לפי רש"י והר"ן ראינו שצריך בריאת נשמה וצריך שאיסורו מגופו. אתם זוכרים שני דברים צריך. רש"י ור"ן, אמרנו דבר אחד צריך שתהיה בריאת נשמה, כלומר דבר חי שהנשמה הייתה בו, ודבר שני שהם אמרו שאיסורו מגופו. הוא נולד עם האיסור, שהאיסור לא נולד אחרי זה, שהאיסור היה מראש.
רב, רש"י לא אמר שצריך שתהיה נשמה, נכון?
נכון. ככה יוצא כאילו מהחיבור של רש"י והר"ן ביחד. ככה הר"ן והדוד. ויש לנו גם שיטה נוספת, שזה שיטת הרשב"א. והרשב"א, בחולין צדיק ט' עמוד ב', אומר שצריך את כל ארבעת התנאים. כדי שיחשב בריאה צריך את כל ארבעת התנאים. כלומר, צריך שלם, כן, זה הדבר הראשון שאמרנו, צריך שאם יחלק אין שמו עליו, זה הדבר השני, שראינו על פי התוספות, ראינו שצריך נשמה, דבר שהנשמה הגיע מנשמה, וראינו שאסור מתחילת בריאתו. וכדרך הזאת של הרשב"א פסק השולחן ערוך. לסימן קוף, סעיף א'. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה להרכיב את כל השיטות ביחד.
רב?
כן.
אפשר להבין שהשולחן ערוך פסק כמו הר"ן, ומה שהוא הוסיף שצריך שיחתך, הוא דיבר דווקא על חלב, שזה יצא דופן, ששמו לא מש... באמת, שמה גם הר"ן אומר שצריך להגיע לתנאי הזה, של אם יחתכו. בגלל שחלב הוא יוצא דופן שאין לו צורה.
תראה, יש מקום לחשוב, ברן, שוכחות חלק מהדברים הם כאלה, אבל זה לא מקיף כמו הרשב"א. אבל זה לא כל כך משנה, אתה פשוט מסיט את השאלה לעוד דבר. למה הוא פסק שצריך גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה? הפסיקה הזאת היא פסיקה לכולה, כמובן, כן? כי ככל שאנחנו אומרים שבריאה יש לה יותר תנאים, יש יותר מקרים שאנחנו נוכל להקל ולהגיד שזה לא בריאה. אני לא אעריך עכשיו בזה, אני אגיד שני כיוונים. זה שהשולחן ערוך פסק כל השיטות, שני כיוונים. כיוון אחד זה הכיוון של הגר"א. הגר"א בסעיף קטן ו' אומר, בגלל שמדובר על תערובת, ספק דרבנן להקל, לכן הוא פסק את כל ההגדרות לכולם. וזאת אפשרות אחת. אבל ברשב"א מבואר אחרת. הרשב"א מסביר שאנחנו צריכים את כל הטעמים, כי כל הטעמים ביחד הופכים את זה לדבר שהוא באמת משמעותי וחשוב. כלומר, אנחנו צריכים את כל הדברים האלה ביחד, כי כל אחד משלים לי איזו נקודה אחרת בשלמות של הבריאה. זאת אומרת שפסק השולחן ערוך אפשר להסביר אותו סתם מצד ספק. בוא נרשום רגע. השולחן ערוך, קוף א', פסק שצריך את ארבעת התנאים. מדוע א', ספק ברבנן לכולם. זה ראינו גר"א. ב', רק כל התנאים ביחד הופכים את הדבר לשלם ולחשוב. וכך משמע ברשב"א. רק כל התנאים ביחד הופכים לזה לשלם ולחשוב. עכשיו, יכול להיות שזה תלוי בהבנה שראינו בשיעור הקודם, במקור של דין בריאה. ראינו שהתוספות למדו שזה בגלל שזה מפורש בתורה. ואיך הסבירו התוספות אצלנו, איך מגדירים דין בריאה? לפי השם. בגלל שהתוספות הבינו שמה שקובע זה הדבר החשוב, שכתוב בתורה, ברגע שהשם מתבטל, אז זה כבר לא מה שכתוב בתורה. לעומת זאת, הרשב"א יבין שהדבר נובע משום חשיבות. אם זה נובע משום חשיבות, אז אתה יכול להבין, כדי שיהיה חשוב, צריך גם את התנאי הזה, וגם את התנאי הזה, וגם את התנאי הזה. אם אחד הדברים חסר, אנחנו כבר לא רואים את זה כדבר חשוב, ולכן אולי צריך עוד תנאים. אז אפשר לכתוב כאן, ייתכן שהדבר נובע מהתפיסה העקרונית. ומקור בריאה לפי תוספות, שהדבר נובע מכך שהוא מפורש בתורה, הרי הקובע והגדרת בריאה הוא השם, כמו שראינו בתוספות. כך מפורש בתוספות. לפי הרשמה, כנראה שהקובע בבריאה הוא החשיבות. הטעם של החשיבות זה הטעם שבסופו של דבר משמעותי לפי הרשב"א, ורק אם מתקיימים כל התנאים, ניתן לומר שמדובר בדבר חשוב, ולכן הוא לא יתבטל. עכשיו, אחרי שראינו את היסודות האלה, אני רוצה ללמוד עוד נקודה משמעותית, מאוד משמעותית להלכה גם, וזה בסימן קוף בסעיף ב', וזה טעם של בריאה. המשנה בחולין צדיק ו' עמוד ב', מדברת על גיד הנשה, ראינו את המשנה הזאת, והיא אומרת, והרוטב בנותן טעם. כך ראינו, גיד הנשה, שמבשה עם הגידים, זמן שמכירו, ונותן טעם. וגם שם, כלומר, הראשונים. כלומר, יוצא מכאן, שאם נכנסה בריאה לתערובת, והוציאו אותה. מצאו אותה והוציאו אותה החוצה. אז אם יש 60 כנגדה, התערובת מותרת. למרות שבריאה לא בטלה בכלל, טעם של בריאה בטל. למה? כי טעם של בריאה הוא לא בריאה. הוא לא דבר חשוב. תכף אנחנו ננסה להבין את הדברים קצת יותר. אבל לפחות אנחנו רואים כאן את העיקרון, שטעם של בריאה בטל, רק בריאה לא בטלה, אבל טעם בטל. טוב, רגע. טעם של בריאה. אומר השולחן אור, דבר שהוא בריאה שאני יושב עם היתר, הנה, אינו מכירו הכל אסור, והרוטב בנותן טעם. ואם מכירו, זורקו. ואחרים והרוטב צריך שיהיה מהם 60 כנגדו. אז העיקרון...
למה צריך 60? אם זה נותן טעם לפגם ממנה, שזה תולעת או כל הדברים האלה?
זאת שאלה שצריך לדבר עליה, אבל בינתיים צריך 60. תכף נראה. בריאה לא בטלה. טעם של בריאה, בטל ב-60. זה מה שאנחנו רואים בינתיים, ותכף נענה על השאלה של ישראל יהוד. אבל קודם כל, לפי זה, אם נפלה בריאה לתערובת, והוצאת אותה, אתה בודק 60, אתה צריך לבדוק 60 כנגד כל התערובת, אם נפל ממש חתיכה, אכבר. לא יודע, נפל לתערובת, אתה בודק 60 כנגד האחבר, כי אולי הוא פלט כנגד כולו. אבל הרוטב ושאר החתיכות מותרים. אם לא מזהים, למשל, יש לך מרק, שהוא, יש בו כמה תולעים, ואתה לא מצליח למצוא אותם. במקרה כזה, אסור לך לאכול את המרק, כי יש שם תולעים. אבל מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לסנן, נכון, אתה יכול לסנן את המרק. אתה יכול לסנן את המרק ולאכול את המים שהם בטלים ב-60. עכשיו, כמובן, כל זה, אם זה בטל ב-60, אבל אם זה בטל ב-60, תוכל לעשות את ה... דרך הבאה. עכשיו...
הרב, אם הוא מסנן, הוא חייב שהוא יראה כמה תולעים יש לו שם, כמה חרקים, לא משנה. איך הוא ימדוד 60, אם הוא לא יודע כמה יש לו, איזה כמות או דברים כאלה.
אם מדובר על מרק של חרקים, תהיה לך בעיה. אבל אם מדובר על מרק שיש בו 3-4 תולעים, אז כל אחד יודע. הסברה ההגיונית היא זה בטל ב-60, בדרך כלל. תכף אנחנו נדבר יותר על דוגמאות. עכשיו, השח אומר שגם אם יש ביטול ב-60 והרוטב מותר, אתה חייב לסנן. אתה חייב לסנן את הרוטב למרות שהוצאת את הבריאה החוצה, כי חוששים שאולי חלק מהבריאה נכנסה פנימה, אומנם זה כבר לא בריאה, אבל כך הוא אומר, יש מקום להאריך פה בהרבה דברים בדברי השח האלה, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. אני רוצה בסיום השיעור לדבר על טעם של תולעים, ובדיוק על השאלה ששאלתם וששאל ישראל יהודה לפני רגע. רגענו שהשולחן ערוך אומר שאם נפלה בריאה, צריך להוציא אותה החוצה ולשאר ב-60. אבל השח מאיר הערה מעניינת. בואו נראה רגע, שנייה, נביא את השח. שנייה. קצת ארוך, ושנייה אני מוציא לכם. טוב, אני אגיד זה בעל פה פשוט, ואז אני... השח אומר שכל מה שהשולחן ארוך מצריך 60, זה רק בבריאה רגילה. אבל בנמלה לא צריך 60, כי הטעם של הפגום, כמו שאמרת עכשיו. אבל אומר השח, נמלה הטעם של הפגום. אבל תולעים, הטעם שלהם משובח. ולפי זה יוצא שהטעם, והשח אומר שבדרך כלל תערובת מותרת בטעם, כי יש 60 כנגד התולעת. כלומר, למעשה, אם אני כותב כאן, מדוע הטעם של בריאה לא עוצר, לא, זה לא הגדרה נכונה. מדוע הטעם של תולעים? זה טוב. זה יותר יהיה נכון. אז יש לנו א', שח, בגלל שיש בדרך כלל ביטול בשישים. וראינו בשח שבריאה, אמנם, לחתוב כך, אמנם נמלה נותנת טעם פגום, אבל תולעים טעמם משובח. ולכן צריך שישים. לעומת דברי השח האלה, התז מקל בתולעים בגלל שהם פגומים. אז התז אומר שתולעים פגומים. ולכן גם ללא ביטול בשישים, הרובד מותרת. אז יש לנו מחלוקת שח ותז, האם זה בגלל שזה בטל בשישים, או האם זה בגלל שטעמם פגום. אני רוצה לתת לכם, למשל, נפקמינה, בין שני הדברים. בוא נאמר שאתה הוצאת מתוך תה, אתה רואה בתוך תה, אתה רואה תולעת. האם תה רותח? האם אתה יכול להוציא אותה על ידי כפית? אם אני לוקח את הטעם של ביטול בשישים, אז יכול להיות שהתולעת בטלה בתה, אבל יכול מאוד להיות שהיא לא תהיה בטלה בתוך הכפית, יש שם רק קצת תה. ואולי אם אני אוציא אותה בכפית, יהיה לי נוזל של תה, שיש בו תולעת שלא בטלה בשישים. אז אולי אני מטריף את הכפית הזאת. לעומת זאת, לפי התא, אז לא תהיה בעיה.
אבל הרב, לפי הטעם הזה, הטעם של הנמלה כבר יצא, של התולעת כבר יצא בתה עצמו, מה שלקחת עכשיו עם הכפית זה היה מהול בשאר המים, זה לא כאילו שזה התבשל בכפית.
לא בטוח, אבל גם לא בטוח שלא. אני לא אוכל להקל בזה לכאורה, אולי זה לא בטל ב-60, למרות שאולי חלק מהטעם יצא, אנחנו לא יודעים כמה יצא. והפרי מגדים אומר שמנהג העולם להקל כדעת התז. כך אומר הפרי מגדים, מנהג העולם להקל כתז. וכך כתבו גם חוכמת אדם, ערוך השולחן. אז נראה שהדבר המרכזי שזה כן פגום. אז הכפית זה למשל דוגמה שזה בסדר לעשות ככה, אפשר להחמיר, אבל זה בסדר לעשות ככה. עוד דוגמה, האם אפשר לכתחילה לבשל דבר שיש בו תולעים ולסנן אותו? יש לי עכשיו ירקות, אני רוצה לעשות מרק ירקות, יש לי פטרוזיליה וסלרי, לא גוש קטיף. לא רוצה לנקות, אין לי כוח לנקות, אני אומר, אני אבשל. אחרי זה אני אסנן, אם אני לוקח בד כמו סדין, הוא מסנן, יסנן את הכל. האם מותר לי? האם מותר או יש בעיה של ביטול איסור לכתחילה?
זה נימוח, אבל הרב לא.
מה אכפת לי, נימוח? לא, אני אוכל לסנן אותו, אם זה יהפוך להיות נוזל, מה לך שאני יכול לסנן אותו?
כמו שאמרנו עם הדבר של הנמלים, לא?
לא, אבל כאן אני לא מנסה להוציא אותו.
למה? הדבר
שאני מנסה להוציא אותו. כאילו, ההתכה היא כדי להוציא את הנמלים החוצה.
אבל גם פה אתה לא אוכל את התולעים, אתה רוצה להוציא אותם אחרי שאתה מבשל.
הבנתי, אז אתה אומר, אולי זה קצת קרוב לזה. האמת שזה תלוי בחוק את השח בתז שראינו עכשיו. אם תולעים הם איסור, אלא שהם בטלים בשישים, אז אין מבטאים איסור לך תחילה. אבל אם הטעם של התולעים פגור, אז לכאורה, אין בעיה לבטל אותם לך תחילה. יש מחלוקת בין הפוסקים, דבר פגור מותר לבטל לך תחילה או לא, אבל יש בהחלט הרבה שהקלו בזה. והסיבה שבסופו של דבר אדם, כמו שאמרת, לא מעוניין בתולעים, לא רוצה את התולעים, הוא רוצה רק את האוכל עצמו, אז אפילו באיסור ממש יכול להיות שלא תהיה בעיה של ביטול איסור לך תחילה. ולכן זה יהיה מותר. אז נכתוב כאן.
הרי אוקיי, אתה אוהב את הצריך פעמיים.
אז תכף נשנה, נסדר את זה. השלכות מעשיות. השלכות מעשיות, אז ראינו א', תולעת בתה, האם מותר להוציא בחפית שאין בה ביטול ב-60. לפי התז, לא תהיה בעיה, תהי תרומה. האם מותר לכתחילה לבשל מרק עם ירקות עניים, ללא ניקוי, ואחר כך נסנן. לפי השח, יהיה אסור, כי אין מבטלים אסור לכתחילה. לפי התז, לכאורה יהיה מותר, כי טעמם הוא, אמנם נחלקו האם מותר לכתחילה לבטל טעם פגום. ואני רק אגיד, והפוסקים הקלו בכך לפחות לאחר ניקוי בסיסי. זאת אומרת, גם אם אתה לוקח סלרי לא של גוש קטיף, אבל אתה שם מים עם סבון לשלוש דקות, אתה עושה דברים בסיסיים, אז תוכל לבשל כדי לסנן.
זה אותו דבר כמורי תחינה, נכון?
מה זה? תחינה, זה דומה, אבל בתחינה זה כמו שאלה אחרת, של מבטאים איסור לכתחיל, אשר היינו בשיעור הקודם.
לא, לגבי הניקוי בסיסי.
נכון. נכון. עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמה שהיא הדוגמה הזאת, אבל היא מאוד מעשית, מאוד מעשית. יש הרבה אנשים היום שמגדלים בגינה ננה, וכל מיני ירקות עליים, כאלה עלים, והם רוצים להכין לעצמם תה, אבל קשה לנקות את הדברים האלה. יש מסננת היום, אפשר לקנות בקלות, בחנויות, אפשר לחפש באינטרנט, מסננת רגילה של תה, אבל עם הכשר של בד"ץ העדה החרדית, שזה מסנן תולעים. האם אתה יכול לקחת ננה, נשים במים, לתת לזה 5 דקות, ואחר כך לקחת עוד כוס, לשים שם את המסננת, להעביר את הכל לכוס השנייה, שלום על ישראל, פתרת את הבעיה. לפי מה שראינו עכשיו, בעיקרון, זה צריך להיות מותר. היה כדאי אולי לעשות ניקוי בסיסי. אבל בעיקרון זה צריך להיות מותר. ובגלל הדבר הזה, מותר לשתות תה כמעט בכל העולם, כשאתה יודע שהתה הוא נקי, הוא בלי, אין בעיה של קשרות. גם אם אולי יש שם תולעים, כי שקית של תה זה מסננת מצוינת. השקית היא מסננת, לכן מותר לשתות משקית תה, ואין לחשוש שמה יש תולעים בפנים.
לא צריך לחשוש לחומרי טעם, לפעמים יש כל מיני חומרי טעם.
ויש בעיה אחרת, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שאין בעיה של חומרי טעם, לכן אמרתי. כשאני יודע שזה קשר, שכל הבעיה זה תולעים. או נגיד אחרת, בארץ לאכול בהכשר רגיל, לא מהדרין. גם תה בהכשר רגיל, בעיקרון, אין כאן משמעות אחרות, צריך לדון בהם. מצד תולעים זה צריך להיות בסדר. ומה שאמרנו, ש... מה שאמרנו שמותר להכין תה מעלי ננה מהגינה, ואחר כך לסננם במסננת. וטוב לעשות ניקוי קל של העלים לפני כן, כגון להשרות. שלוש דקות במים עם אמה. אבל זה כחידור. אותו דבר התירו הפוסקים, התז כותב שהתירו לעשות יש מקמח מטולה. כל מיני דברים שבהם אתה מסנן בסוף, אז הדבר הזה מותר, כי טעם של תולעים לא נאסר. מוריי ורבותיי, אנחנו עוצרים כאן, אנחנו פעם הבאה נדבר, אנחנו מתחילים לדבר על תולעים יותר.
רק אם יש פי 60, לא?
אז לפי התז לא צריך פי 60. לפי התז לא צריך פי 60, לפי התז אמרנו שזה פגום. אני אומר, בכל מקרה, בדרך כלל יהיה פי 60 כאן, כלומר, לשתות תה שיש בו, שאין פי 60 נגד התולעים, לא יודע מישהו מאיתנו ירצה לשתות את זה. אבל בעיקרון, לפי התז, אפילו בלי זה, זה צריך להיות בסדר.
הרב, אפשר לשאול שאלה רגע?
כן.
הנשך, הוא אמר ש... שהטעם שלה לא פגום, שהטעם שלה פגום ולא צריך 60. אני זוכר שאמרנו בשיעור הקודם שאם הטעם פגום, אז דווקא גם אחר כך זה לא עוזר. כאילו, אם הטעם פגום מלכתחילה, אז אם הטעם ייפגם אחר כך זה לא עוזר לנו. משהו כזה.
אתה מדבר בשיעור של אין מבטלים איסור לכתחילה או בשיעור האחרון שהיה?
אני לא כל כך זוכר אם זה אחרון או אחד לפניו. אבל אני זוכר שאמרנו שאם הטעם פגום, אם הטעם לא פגום מלכתחילה, ורק אחר כך הוא נפגם, אז כן עוזר לנו, והבאנו שם דוגמה של נמלים נראה לי.
הבנתי איך שמעת, אני מתכוון. תראה, בעיקרון, מה שאנחנו ראינו זה ש... אני חושב שלזה אתה מתכוון.
יכול להיות שמניע בנמלים והדבר שיכול להיות.
כן, כן, כן. זה פעמיים. יש... נדבר על הטור והראש, על יותר של קנקנים, של גויים, לעבודה זרה, שהיתר הוא בטעם פגום. אבל להפך, יש שם פשוט, הם החלטים שם איזה פגום בעיקר או נפגע מאוחר יותר. שאם זה נפגע מעיקר, אז זה יותר קל. במקרה שלנו, זה דווקא פגום בעיקר, אז זה צריך להיות בסדר. אנחנו מדברים על דברים שהם מראש, שכל התולעים הם פגומים מראש. אז נראה לי שדווקא לפי הטעם שם, זה צריך להיות בסדר. מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן. מי שהגיע מאוחר יותר, אז שידע שאנחנו כבר אמרנו שלום לכולם בהתחלת השיעור. אז מי שהגיע מאוחר יותר, אנחנו אומרים לו עכשיו שלום בצורה כללית, אבל אנחנו לא נתחיל לחזור על כולם ולחפש את כולם. ובעזרת השם, אנחנו עכשיו עוברים לדברים הרבה יותר מעשיים. התחלנו לראות איסורים, למרות שכבר השיעור הזה היה מעשי, אבל דברים מעשיים בענייני תולעים, וזה דווקא טוב להתחזק בזה בעשרת ימי תשובה, יצא לנו טוב. צריך להתחזק גם בבן אדם לחברו, כן? לא רק בזה. לא רק במה ש... כמו שאמרנו, בסייל סלן, לא רק במה שמכניסים לפה, אלא גם במה שמוציאים מהפה. אז אנחנו נתעסק בעזרת השם בדברים האלה גם בשבוע הבא, ואני אתן לכם עוד מקורות שכבר מכוונים אותם בצורה יותר מעשית לגבי תולעים ובדיקה של תולעים וכו', אז שיהיה להם כולם יום
נעים. מחר יהיה תישון?
כן, מחר בעזרת השם תישון. יהיה תישון חי.
עם הילדים.
בעזרת השם.
הרב, תוכל לשלוח את המצגת?
כן, אני אשלח בעזרת השם. אם אני שוכח, תשתכו לי הודעה, אני אשלח. טוב, אז בהצלחה לכולם. להתראות.